המילה הנמרצת ביותר בפרשיות שלנו, והפרשיות שלנו הן כמובן שם כולל, קודם כל בגלל העובדה שלא בדקתי מבחינה כמותית, אבל יש פניות של הקדוש ברוך הוא למשה. יש פניות שכוללות כותרת, וידבר השם אל משה, והדיבור הזה מבחינה כמותית די קצוב. אחרי פרק מסוים, בא חתימה, ואחר כך עוד פעם וידבר השם וביומר, או דברים כגון אלה. הכותרת שבאה בראש הפרשה שלנו, וידבר השם אל משה לאמור, כוללת בתוכה במכה אחת את כל פרשת תרומה וחלק גדול מפרשת תצווה. זה מה ש בהקשר אחר מדברים על כך ששמו של משה לא נזכר בפרשת תצווה. מדוע? כי גם הפנייה הטכנית ויאמר השם אל משה לא כתוב שם, כי כל זה דיבור אחד. דומני שהברבנאל עמד על כך שהכותרת וידבר השם אל משה שמופיעה בראש הפרשה שלנו כוללת בתוכה כאמור את כל פרשת תרומה וחלק גדול מפרשת תצווה. בסדר? אז זה דיבור אחד. זה עצמו עושה את שתי הפרשיות לחטיבה אחת, שהרי עובדה היא ואתה, אם יבוא יהודי שלא לא, לא יודע מה שכתוב לפני ואתה תצווה, ומתחיל לקרות ואתה תצווה, אל מי בכלל מדברים? מי זה האתה הזה שלה מדברים? נך זה ענן. אפילו מבחינה לשונית, האתה הזה, איפה הוא נמצא? האתה תצווה הזה, מי? לך אחורה, לך אחורה, לך אחורה, לך אחורה. אתה בכלל לא מוצא, עד, 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 עד ראש הפרשה שלנו, שכתוב וידבר השם עם משה לאמור. פרשיות שלנו כוללות לא רק את תרומה ותצווה. הרי פה מופיעה תופעה שהיא בעיה לכשעצמה, ואנחנו לא עוסקים בה עכשיו, אבל רק מבחינת המסגרת, מה שנאמר בתיאוריה בשתי הפרשיות שלפנינו, מסופר בהרחבה רבה מאוד, בשתי הפרשיות ויקל פקודי. ומי שרוצה לראות פה את הדבר בשלמותו, יכול לראות פה תופעה מעניינת מאוד. מבחינת חמש הפרשיות החותמות את ספר שמות. שתי פרשות, תרומה ותצווה, כוללות עיון תיאורטי, תוכנית סקיצה שצריך לעשות. פרשת כי תישא מהווה איזה נקודת משבר בין התיאוריה הזאת לבין הביצוע שלה שמסופר בהרחבה רבה מאוד בפרשת ויקל פקודי. עצם הכפילות הזאת היא הרי שאלה חמורה מאוד. התורה מספרת בהרבה מקומות על תוכניות ועל הגשמתם, ובשום מקום בתורה לא מצינו עריכות כל כך גדולה עם כל הפרטים על הביצוע. זו שאלה בסיסית. תינך לתיאוריה צריך בוודאי להעריך, כי כל פרט הוא משמעותי. מה ממתנו יהלוך אם היה כתוב ויעס משה ויעס בצלל ויעסו כל כך מלב ככל אשר ציווה השם, נקודה, והכל היה בסדר גמור. והרי זה כל כך שקוף, החזרה הנוקשת הזאת שמכבידה לה בעל קוירה, מה יש לדבר? מה צריך את כל זה? קושיה מפורסמת. אבל עצם המבנה, כשאתה מסתכל, שתיים מלפניה, שתיים אחריה, כשפרשת העגל עם המשבר באמצע, זה בוודאי משהו מאוד סכמטי בהבנת עניינים פנימיים שגנוזים בדבר הזה. על כל פנים, בתוך כל, אז כשאמרתי פרשות, אני מתכוון למבנה כולו, בתוך כל הפרשות יש מילה אחת מאוד נמרצת שחוזרת ונוקשת בצורה שבאמת מעוררת מיה. הפועל עשו. קרוב ל-200 פעם חוזר המושג עשו בפרשות של המשכן. ויעס, 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 ויעס. ומייקום השמון ודאי שזה לא בשם המפורש, בוודאי שהעשייה הזאת היא נעשית. למה התורה צריכה להדגיש כל כך בצורה כל כך נוחצת, ויעס, ויעס, ויעס? היו שואלים אותנו, כשמישהו כותב חיבור בעולם המודרני שלנו, אז אחד הדברים הנמרצים שמלמדים לא לחזור על אותה מילה, ובוודאי מי שהיה צריך לעשות את הדבר הזה, אם היה רוצה לכתוב בשפה מודרנית, היה עושה כל מיני אקרובטיקות למצוא מילים אחרות. ויבצע, וימלא, כל מיני מילים, ויתקין, העיקר לא לחזור עוד פעם, משעמם כבר. והתורה, למרות שיש לה מבחר גדול של מושגים, בדווקא חוזרת על המושגים האלה, על המושג הזה, ויעס, ויעסו. עד כדי כך, שבתרגומים של התנ״ך לשפות אירופאיות היו כאלה שביקשו לשפץ, הרגישו בקושי הזה ותרגמו בכל מיני פעלים דומים, ולא הרגישו שכיוון שגם המבחר הזה היה לנגד עיני התורה, והתורה לא קיבלה את זה, משמע שהייתה לתורה מגמה מאוד עמוקה בדווקאיות הזאת של המושג הזה. אז מה אתה הולך ומשפץ את התורה ואתה מוציא את הנשמה מן העניין הזה? זוהי העובדה. העובדה, המושג עשו הפועל לעשות מופיע כאמור קרוב ל-200 פעם בפרשיות של המקדש, של המשכן, ובדווקא בלי שום גיוון, למרות שתופעת הגיוון היא מקובלת גם בפרשיות בתורה, בנביאים בוודאי, כדי שהאוזן תהיה יותר, יערב יותר לאוזן לשמוע. איפה מופיע הפועל עשו בפעם הראשונה בתנ"ך? זה הרי אצלנו הרי כלל פשוט, אנחנו מכירים אותו משנתו של רב צודק, שכל מקום שפועל מופיע או שם שמופיע בפעם הראשונה בתנ"ך, שם שורשו. וזה הסבר פשוט, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, גם זה מתיישב על הלב. פלוני רוצה לבטא רעיון חדש. הוא כל כך חדש שבכל אוצר המילים הקיים, הוא לא מוצא שום פועל ושום מושג שיבטא עוד זה בצורה הכי מוצלחת. אז מה הוא עושה? אז הוא ממציא מילה. מילה שממציאים אותה לצורך ביטוי רעיון, זאת אומרת, הרעיון הוא מאוד אורגינלי, הוא ראשוני, ואפילו כלי הביטוי שלו חייבים להיות ראשונים. זה הסוד שכתוב בכמה מקומות בכתבי רב צודק, שמעתי, וכל מקום שכתוב בכתבי רב צדוק, שמעתי, הכוונה שהוא שמע את זה מרבו באישביצה, על כל פנים, וזה כאמור מתיישב יפה על הלב, כל מילה במקום שהיא נמצאת בפעם הראשונה במקרא, שם שורשה. זאת אומרת, לצורך אותו הקשר היא נטבעה. וכאמור, כל הבעיה הגדולה של השאלה, פלויני יוצא בכלים שאולים, מה זאת אומרת? הוא אומר רעיון לא אורגינלי, אז ממילא הוא משתמש במילים לא אורגינליות. אבל כשפלויני עושה אורגינל שבאורגינל, אז הוא הרי מוכח גם את כלי הביטוי האורגינלי, כי גם העניין הוא כל כך אורגינלי, שהוא אפילו לא יכול להשתמש בכלים שהם לא הוטבעו במיוחד לצורך הדבר הזה. בסדר? אז איפה כתוב בפעם הראשונה בתנ"ך, עשו, ויעש אלוקים את הרקיע. מבינים שברו עולם, בפירוש ברו עולם, הכל היה חדש. לא הייתה מציאות לפני זה. אז כדי לבטא את הבראשיתיות, את הראשוניות של הבריאה, אמרו, יש איזה פעולה. מה המשמעה של הפעולה הזאת? האם הפעולה הזאת מיוחסת רק לקדוש ברוך הוא? איך בני אדם השתמשו בזה? כבר חדירה לפרטים. אבל עצם העובדה, בומס, המפץ הגדול, המפץ הגדול ויעס. ומה? את הרקיע. זאת אומרת, כלי העשייה הם רוחניים מאוד שמימיים, כמובן בתוך מסגרת הקוסמוס, ויעס אלוקים את הרקיע. בסדר. אז אנחנו כבר יודעים שהעשייה הזאת היא לא סתם. עכשיו, אם אנחנו נלך עוד צעד אחד, אתה שומע? לעשות משכן פירושו של דבר בבואה ובבואה של עשיית רקיע. כי הרי המושג עשייה נטבע בשביל הרקיע. כמובן, אחר כך אתה לעשות ארוחת ערב, אתה גם משתמש בזה, נו. לעשות חיים, אתה גם משתמש בזה. אז מה המרחק בין לעשות חיים לבין ויעשת הרקיע? אלא הייתה מטבע לשון והשתמשו בה לכולי חולים. אבל ככל שאתה מתקרב יותר למקור, לעשות משכן פירושו של דבר, לעשות איזה בבואה, לעשות איזה משהו מתקרב ליעש הראשון את הרקיע. עכשיו נלך צעד נוסף. נו, כיוון שאנחנו במעשה בראשית, במעשה בראשית. סוף מעשה במחשבה תחילה. אז נבדוק כמה פעמים מופיע הפועל עשו בפרשת הבריאה. ומי שיש לו קצת ריח יכול כמובן מיד לנחש שזה מופיע 7 פעמים. 7. עשייה עד לשביעי. זה העולם שאנחנו נותנים בו. השבע, השבת, לעשות את השבת. אז ברור שמספר השבע פה הוא שקוף מאוד, כשם שגם בפרשיות השבת, כבר דיברנו על זה בהזדמנות אחרות, בויחולו יש 35 מילים כפול 7. יש פה מספרים, אפילו לא לפי המודרנים, עם המחשבים, עם החשבים למיניהם, שממציאים כל מיני המצאות. קשה לי לקבוע עמדה כלפי זה. אבל דברים מאוד מאוד שקופים. זאת אומרת, הפעולה, העשייה, זה עשה השם. עכשיו אנחנו לא שומעים את הסוגיה הזאת, אבל אתה שומע מיד שמיים וארץ, עשייה, ואתה שומע את העשייה הנמרצת שמופיעה במשכן. לכן כשבא פלויני ומנסה לשפט, הוא פשוט לא, הוא לא מריח את התנך, הוא לא מבין. שבכוונה התורה בחרה את זה והדגישה את זה כדי להעלות על נס את היסוד הזה של העשייה. לא נמור עכשיו בסוגיה הזאת, אבל מי שיבדוק ויראה, גם לפני המצווה על המשכן וגם אחריה יש הדגשה מאוד נמרצת של היום השביעי. וזה סוגיה בפני עצמה שאנחנו נוגעים בה כמובן בהזדמנויות אחרות על המשכן והשבת. הרי בסוף פרשת משפטים מה כתוב? שמשה עלה והוא היה בתוך הענן 6 ימים וביום השביעי קרא לו הקדוש ברוך הוא. איך סופרים את השישה? את השביעי לא חשוב עכשיו לענייננו. אתה שומע? יש איזה 6 ימים. השבע מתחלק לשתי קבוצות. 6 ו-7. אתה שומע? יסוד של 6 ימים היה משה בתוך הענן, וביום השביעי קרא לו השם מראש ההר, ויעל משה, באישה. ואחרי שהוא היה שם, אז מה היה הדיבור הראשון? ויקחו לי תרומה ואת כל הסיפור של העשייה. ובסוף פרשת פקודי, מי שיתבונן יראה ותחל כל המלאכה, אתה שומע מיד ויחולו, ויער משה, והנה עשו, בדיוק כמו שויער השם, הנה טוב מאוד, יש הקבלה, כבר עשו את ההקבלה, בין סוף פרשת הבריאה, עם הכותרת השבתית, לבין סוף מעשה המשכן. גם זה הולך פשוט. שלא לדבר שגם בסוף המתן הראשון של הירידה, לפני הירידה של משה, כחל אותו לדבר איתו, ויכולו, ושמרו בני ישראל לעשות את השבת. גם זה מופיע שם. כל זה לא בסוגיה רק בשביל המסגרת, רק בשביל העשייה. עכשיו אנחנו מגיעים לבעיה שלפנינו. איך כתוב בתורה? אחרי שיש רשימה של הכלים, איפה בפעם הראשונה מופיע הפועל עשו בקשר למשכן? אם אכן אנחנו צודקים, ונראה לי שאנחנו צודקים, בהדגשה של הפועל עשו ביחס למשכן, איפה הוא מופיע פעם ראשונה? אז אחרי שמדברים על הכלים, אז כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פסוק הבא אחריו, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהיליו, וכן תעשו. פה משהו לא מצלצל טוב. ועשו לי מקדש. מה צריך להיות? כדי שנבין את זה בצורה הכי פשוטה ואלגנטית, צריך לראות כך, למרות שזה מופיע כשני פסוקים, צריך לראות את זה כפסוק אחד, שיש לו איזה סוגריים. בלי הסוגריים יהיה הפסוק כך, ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. פסוק נורמלי ביותר, אם כך הוא היה כתוב. עוד פעם, ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. המקדש הזה יהיה בנוי, יהיה בהתאם למה שאני מראה אותך, ומה אני מראה לך, את תבנית המשכן ותבנית כל הכלים, נגמר. פסוק עומד בפני עצמו מצוין. זה מפני שהכנסנו בסוגריים את שני המילים ושכנתי בתוכם. ובגלל העומס של הדרשות והעמקה שיש בביטוי ושכנתי בתוכם, אז אנחנו שוכחים את ההקשר, אבל ההקשר הוא הרבה יותר כמו שאמרנו. ועשו לי מקדש, איך יהיה המקדש? ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. נגמר. עכשיו שיש פה גם המאמר המוסגר הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז צריך להבין שככל אשר אני מראה אותך, מתייחס לבעשו לי. דהיינו, אני מראה לך בדמיון, אני מראה לך בפנטזיה, אני מראה לך בסקיצה, בתיאוריה, אשר אני מראה אותך, ומי המראה הזה ומי התכנון הזה, זה צריך לרדת לעולם העשייה ועשו לי. אני בדרך שלי מראה, אתה בדרך שלך קולט את הראייה, ובדרך נמוך יותר זה יגיע לעולם הביצוע ועשו לי מקדש. תבנית המשכן ותבנית כל כליו. מה טיבם של שתי המילים הללו וכן תעשו? נו, מה יקום משהו הרי כתוב ברגע זה ועשו לי מקדש? אז מה זה וכן תעשו? אין שום עברי, וכן תעשו מה? בוודאי שהרי כתוב ועשו לי מקדש, מה זה? מדוע הוא חוזר ואומר וכן תעשו? אלא מה מזקיק אותו? מה לא חלק שצריכים לומר וכן תעשו? זה מה שהיה קשה לרשי. אז האמת היא שרשי מצא בגמרא בשבועות דרשה של חזל על הביטוי הזה. דרשת חזל עסוקה בדבר אחר לגמרי. דוד, שלמה עסקו בהכנה ובבנייה של המקדש. ולצורך זה היה צריך לקדש את הרצפה, והיה צריך את העזרות ואת העיר. הרי יש נפקימיונות גדולות מאוד לקדושת המקדש, לגבי אכילת קודשים קלים והעזרות וכו' וכו'. וזה נתון במידות. מה קורה כשם שקרה בתקופות יותר מאוחרות, כשהעיר גדלה, ויש ירושלים רבתי לא כמושג ספרותי, אלא כמושג משמעותי, וצריך לתת לו עכשיו ביטוי משמעותי הלכתי, אז יש פרוצדורה איך מוסיפים על העיר ועל העזרות. מניין אנחנו יודעים שזה תקף? אומרת הגמרא, וכן תעשו לדורות. זאת אומרת, כמו שבזמן שמקדישים את המשכן, אז יש פרוצדורה איך מקדישים ואיך בונים וכו' וכו', גם לדורות. זאת אומרת, בזמן שיצטרכו להגדיל את הטריטוריה הקדושה, תעשו את זה בפרוצדורה מסוימת. בסדר, זה הדרשה. אבל כולם מבינים שזוהי דרשה שאיננה עוסקת כאן על אתר במקום הזה, אלא היא מהווה איזו הוראה על דברים דומים. מה בכל אופן שמע רשי וכן תעשו? אין הכי נמי. במה שנוגע לאקטואליה, וכן תעשו הזה מיותר. כי בוודאי כתוב, ועשו לי. אז אם כתוב ועשו לי, למה צריכים עוד פעם וכן תעשו? מוכרח אתה לא מכה. תעשו זה ברקע ההווה, באקטואליה. כשהתבקש איזה דבר שיצטרכו להשלים, להוסיף, לבנות מחדש, אז תעשו את זה באותה מתכונת, אותה פרוצדורה שעשו את החלק הראשון. לכן וכן תעשו, הוסיף רש"י מילה אחת, וכן תעשו לדורות. זאת אומרת שלמעשה הפסוק שלנו מורכב בשני חלקים. עכשיו זה כבר מתיישב. ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. נקודה. זה תעשו עכשיו. וכן תעשו. וכן תעשו בתקופות יותר מאוחרות. זה לא רק דגם לשעתו ולא רק דגם למבנה הנוכחי. זה גם דגם למה שעתיד להיות. וכן תעשו לדורות. זה מה שרש"י הוסיף. אלא. שהיה קשה לרש"י, וכן תעשו לדורות, למה שיצטרכו לדורות? רש"י, אם יובד אחד מן הכלים, צריך לזכור שהמשכן הזה, שאנחנו עוסקים בו, עמד מאות רבות של שנים. עד שהעלו בימי דוד את הכלים למקדש, זה תקופת המשכן, תקופת ההתנחלות, ואחר כך כששלמה העביר את זה לשם. אז זה כתוב מפורש בראש פרק ח' במלכים א', 480 שנה מאז צאת בני ישראל ממצרים. נו, יש בלי, יש עייפות של חומר, יש פשוט שחיקה, מה הפלא? בוודאי, מחתות, זהב, כל הסיפורים הללו, צריכים לחדש את המלאי. על זה אמר רש"י, אם יובד אחד מן הכלים, או, כשתעשו לי כלי בית עולמיים, כגון שולחנות ומנסה שלושי, מתחיל לסבך אותנו. יש בעיה. כאן כתראה. הרי פסוקים מפורשים, גם פרקים האלה במלאכים, היה עם מנגנון הרבה יותר פסול מנורות, מחלוקת, 10 מנורות. 10 שולחנות. סיפורים, כאילו, מאיפה, ממה? אל תכנס עכשיו למגילת המקדש וכל זה. אבל דבר אחד, בו כפי ש... אז זה אומר, המוזכר, הלגיטימציה. אבל, רק, חפו, וכן תעשו גם למה. אומר רש"י כך, ואם הוא בר לו וכן תעשו, אם היה דבר על השיאל, איך כל הרש"י הזה מסתובב לבב אחת? אם נניח נתפשר, ונגיד שאף על פי כן, בשביל לבטא את מעלת העשייה, הייתה התורה צריכה לכתוב פעם נוספת, ועשו לי, וכן תעשו, שיבינו טוב שמתכוונים לעשייה. זה יצר להיות כתוב, ועשו לי מקדש, ככל אשר אני מראה אותך, כן תעשו, שיהיה מדבריו בקריאה נמרצת, כן תעשו. מה זה וכן תעשו? אמרה שי, וכן תעשו, זאת אומרת, זה לא מתייחס לאוהל מועד וכל הסיפור הזה, אלא לדורות. אז זאת אומרת, רש"י לקח את המושג לדורות מהגמרא בשבועות הדורשת את הדבר הזה, ואף על פי כן שיפץ את זה לא לגבי העזרות, אלא לגבי הדגם שיצטרכו או בבלי או בבית עולמים. מה באמת היה במקדש דומה או שווה למשכן? זה מה שיש פה במנגנון למטה. בפירש רש"י כאן, וכן תעשו לדורות עם יובד אחד מהכלים. ונראה מדבריו, שעיקר דרס זה נאמר שבמקדש יעשו את הכלים כדוגמת כלי המשכן. אלא שבגמרא סמכו מכאן שאין מוסיפים על העיר ועל העזרות. וכן נזכר בלקח טוב כאן, וכן תעשו לדורות הבאים. והרמב"ן. בראש חיי מזבח הנחושת עשה שלמה 20 אמה אורך, מפורש כתוב, שלא כפי הפרשה שלנו. נו, אז רב אליהו מזרחי ראה משימה לעצמו להגן על רש"י מכל ההתקפות של הרמב"ן. והרי"ם כתב, דאין כוונתו על השיעור ממש, אלא על דוגמת פרופורציות, אלא על דוגמת תכונת הבניין. הרוחב בערך האורך, וגובה לפי אורכו ורוחבו, אין שם, בסדר. והאורחיים, יש פה אורחיים ארוך בפשט, כל כך יפה, כמובן אי אפשר עכשיו לעסוק בו. וכן תעשו, יש באורחיים דיון בדברי רש"י, בדברי הרמב"ן, בדברי רב אליהו מזרחי, והביא וניסה לקבל את רש"י ולפרש אותו, להבין את כל היסודות הללו, אבן עזרא, מהלך שלם בהבנת הדבר הזה, מה זה, ולדרך זה נרתק חבל קושיית הרמב"ן מעל רש"י, וגם נרפא כאבו של הראם. קיצר, הוא הגן על רש"י על כל החזית, וסידר אותו יפה מאוד והסביר אותו. ובגור אריה כתב במערל לחלק בין המזבח לשאר הכלים, שהמזבח שהיה מחובר נחשב כמקדש עצמו. וכן תעשו רצה לומר באיכותו ותכונתו בצורתו, בפרינציפ, ולא מצד כמותו עם רב ומעד. כמו שאמרו, מתכונתו לא תעשו כמוהו. ולזה כיוון, יש פה כבר חתם סופר. דיקה היא ההתחלה דיקרה. ככל אשר אני מראה אותך אתה, החתם סופר עשה פה דבר סגנוני כמו שאנחנו אומרים. צריך לקרוא ככה. ועשו לי מקדש. ככל אשר אני מראה אותך, כן תעשו. זאת אומרת, אני מראה אותך, כולל גם כך וגם כך, על פי אשר אני מראה בכל בניין ובניין, הרי איך יעשה זה משונה מזה. בכל אשר אני מראה אותך, אני אראה לך, עכשיו לצורך המשכן, אני מראה לך בהר. לצורך מקדש שלמה, אני אראה לך אז. לצורך בית שלישי, אני אראה לך אז. אם כן, הרי יעיד הקדוש ברוך הוא מתחילה, שישכיל בכתב, מי שזוכר את הפסוקים בדברי הימים, הכל בכתב מת השם עליי ישכיל, שישכיל בכתב מידו לנביאיו, ואין כאן דבר שחידשו נביאיו נגד דין תורה. ובזה החתם סופר מתגבר כמובן גם על הקושי, שהנביאים כאילו המציאו המצאות חדשות, אומר כל זה מראה בכל אשר אני מראה אותך. הווה אומר, יש פה הבטחת התורה, שכל העלוב ישראל יצחק הלוי, למרות שהיה מורה צדק, במקום אחד כותב על עצמו הקטן, העלוב, יהודי מסכן, אף על פי כן כתב. נו, יהודי שכתב פירוש על רש"י. וכן תעשו לדורות, ההוכחה לזה דין לא כן, היי וכן תעשו מיותר, כיוון שפירש רש"י שמחובר למקרא שלמעלה, דפתח ועשו לי, ולכן על כוכך צריך לומר דלדורות. אך מה שהקשו המפרשים דפירש רש"י שבכאן, הוא כנגד סוגיית הגמרא בשבועות, דעת המאמר רב דעת צריך כל הני להוספת העזרה, מוכח מה יקרא דה וכן תעשו לדורות, מה שמה דה קאי וכן תעשו גם למשכן. ולפי פירוש רש"י כאן לא קאי וכן תעשו רק הכלים, יעוין בספר, אני לא יודע מה זה הספר הזה, מה שיריך בזה, בסדר. אז הרש"י הזה כאמור עבר פה ביקורת מצידי צדדים, מילה אחת לדורות. להבין מה מצדיק כל כך את הטיפול, קודם כל של רש"י, ומסביב לרש"י, זה קשור למה שפתחנו בו. כיוון שמושג הוויעס, לרש"י לא כל כך העניין של וכן תעשו, כמו רש"י הרגיש. הפועל עשו הוא דומיננטי. הוא דומיננטי לא רק מבחינה כמותית, הוא דומיננטי מפני שעשייה ראשונה מיוחסת לרקיע, לשמיים, והיא חוזרת פה בצורה כל כך מודגשת. לדורות יש ברכת עשייה. זה בערך הכיוון של השפת אמת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל השנים, וכן תעשו פירש רש"י לדורות. העניין הוא, כי השם יתברך בחר בישראל, וישרה שכינתו ביניהם, אשר על ידי בני ישראל יתקרבו כל המעשים אליו יתברך. הוא כבר נתן את הזבנק הראשון. אנחנו מדברים על עולם העשייה. יש כמה עולמות בעולמנו. העולם העיוני, העולם הנפשי, העולם הפנימי. עולם העשייה הוא אצלנו לא מן הראשונים במלכות. זה משם למטה בעולם העשייה.
ואתה נוטה דרך כלל לזלזל בזה. האינטלקט,
עובדי, אנחנו מדברים על בעלי הצווארון הלבן. אנשים שעובדים ביגיע כפיים, אנשים שעובדים במעשה, אדם שעובד עם הראש, אז הוא נחשב לנו יותר חשוב. עולם העשייה הוא לאו דווקא הכי הכי. וכשאתה מדגיש פה עולם העשייה, אמר השפת אמת, פה אומרים את הוורט הגדול, שבעולם שאנחנו נמצאים, אנחנו מבקשים בעזרת האינטלקט, אנחנו מבקשים בעזרת דרגות רוחניות להגיע עד לתחתית של העשייה. כי השם יתברך בחר בישראל וישרה שכנתו אשר לבני ישראל יתקרבו כל המעשים. נכון, הדרגה התחתונה בעולם שאנחנו נתונים בו, הם דברים שהם תוצאות של מעשה. אבל דווקא לכן אנחנו לא רוצים להיפטר מהם. לכן אנחנו לא רוצים להתרחק מהם, אנחנו רואים אחריות לעצמנו לעסוק ברמה הרוחנית בצורה כזאת שהדבר יפלוש ויגיע עד לקרקעית של העשייה. ועל ידי מי? על ידי בני ישראל. כי הם המובחרים של הברואים, ועל ידי התחברות בני ישראל אליו, התחברו עליהם כל המעשים מדרגה אחר מדרגה. אם אתה באמת תתחיל מן הדרגות היותר נמוכות, הדרגות הנמוכות האלה יכולות להיות גם מבחינה חברתית. וכאן אתה יכול לשמוע יסוד חסידי בולט. מה זאת אומרת שאתה אומר? תעזב אותי. זה אנשים פשוטים. אנשים שהם פועלים, אנשים שעושים, הם אנשים שאני מבקש עם כוח העשייה שלהם לחבר אותו, להעלות אותו, לקשור אותו, עד שהוא יגיע לויעש את הרקיע. אני מבקש להגיע עד למדרגה של עושים, ועשו לי, וכן תעשו לדורות. ולא תאמר שזה פעולה חד פעמית שהייתה במשכן. פעולת העשייה הזאת אמורה להקיף את כל העשייה עד לדורות. מדרגה אחר מדרגה. ומה יהיה בסוף? יהיה לכולם דבקות והתקשרות על ידי בני ישראל. וכמו כן, בגוף העשייה, אשר שורש המעשים הם מלאכות שהיו במשכן, שהיו מעשים אלה דבקים ממש בשורש. ופה הוא רומז לדבר כל כך יפה. כשאנחנו דנים על מלאכות שבת, אנחנו אומרים שהקריטריון שאיתו אנחנו נדע איזה מלאכה, איזה מעשה אסור לעשות בשבת, אלה מלאכות שהיו במשכן. מה בחרו בזה? ואז צריכים לעשות, למת את מלאכות עם תולדות, ומי שמכיר קצת את הסוגיות, אז יש מקומות שזה בשופי, ויש מקומות שזה נשמע גג על גג, עד שאתה מגיע, איפה הייתה המלאכה הזאת במשכן וכו' וכו'. מה אי אפשר היה לעשות על זה? מה הצד הרעיוני שמלאכות שבת הם המעשים שעשו במשכן? מיד שומע, לפי מה שהקדמנו, כל כך פשוט. המעשה של ששת ימי המעשה הוא המקביל למעשה של המשכן. כי את הוויעס הראשון תברו בשביל התרקיע. וכשאתה בא לשבת, שם אין מלאכות. כאן המלאכות נגמרות, כאן ביחולו, כאן בתחל כל העבודה. זאת אומרת, כל עולם היצירה החיובי מקופל בעשייה במלאכות. אני חוזר. וכמו כן בגוף העשייה, אשר שורש המעשים הם מלאכות שהיו במשכן, שהיו מעשים אלה דבקים ממש בשורש. זו לשבת, זו לשבת, זו לשבת. הוא מתחיל מביעס את הרקיע כדי לעשות את השבת לדורותם. ואז, למרות שאלה הם פעולות פיזיקליות, הם פעולות. פעולות בתחום העולם המעשה שלנו, אתה יכול להעלות אותם, אתה יכול לתת להם משמעות בזה שאתה קושר אותם לרעיון השבתי הגדול. כמו שנאמר, ועשו לי מקדש ועל ידי זה ושכנתי בתוכם, כמו שכתב המשה אלשיר בתוך כל אחד, וכן איתה במדרשות. כמובן מה שהשפת אמת לא יכול היה לדעת, שרק בימינו נתפס, אני חושב לפני מספר שנים מועד, נתפס ספר רבי אפרים על התורה. הוא המקור הראשון לאותה דרשה שמיוחסת לחזל בטעות. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. על כל פנים, רבי אפרים על התורה, אחד מן הראשונים, הוא המקור הראשון ששם זה כתוב. אם היה לפניו מדרש, והוא ישתמש בו, הוא לא מצוין, או שהוא מעצמו דרש את זה, זה אין אנחנו יודעים. אז אלשיך, או שראה אותו בכתב יד, או שמעצמו דיבר על כך, אז לכן כתוב פה איתה במדרשות. איתה מדרשות, הכוונה היא לדרגים יותר מאוחרים אשר המדרשים החזלים הקלאסיים. הוא מסיים, וכן תעשו. איך הוא הרגיש במה שרשי התקשה בו, ואיך הוא נתן לזה ביטוי. וכן תעשו, כלומר, כהנהגה זו. איזה הנהגה? הנהגה של ירידה לעולם המעשה. מה שאתם מקבלים עכשיו במשכן, כן תעשו כל המעשים לדובקם במעשים אלו. ועל ידי זה תהיה השראת השכינה בכל מעשיהם. זאת אומרת, העשייה הזאת, אז מה עכשיו באים ורוצים לשפץ לי? התקינו, השלימו, בכוונה עשייה. מי שמכיר גם את ההוראות הפנימיות של עולם המעשה יודע שהוא העולם הקרוב ביותר לעולמנו. היסוד הגדול של העשייה, בכל אשר תעשה, תדע לך שהעשייה נטבעה בשביל לעלות עד לרקיע. השימוש בעשייה הוא כולו קודש. גם אם אתה עושה חולי חולים, כדי שהדבר הזה ועשו לי מקדש. ועל ידי זה תהיה השראת השכינה בכל מעשיהם. והעניין כמו שכתב מורי זקניזה, כי התרומה היא הראשית שנותן ברכה לכל המשוער, כן, לכל מה שנשאר. ואין, שעל ידי הפרשת התרומה קודש לשם, כאן הוא מסביר גם את המושג תרומה גם מהבחינה ההלכתית, חל שם שמיים וקדושה על כל הנשאר. ככה זה טבל ואתה לא יכול לאכול אותו. ואם אתה מרים תרומה, אז הכל נעשה בדרגה שאתה יכול לאכול אותו. וכמובן בכלל, שניתלו אלה המעשים במשכן, ועל ידי תרומה זו יכול שם שמיים על כל השאר. זאת אומרת, היסוד של תרומה בהוראה של קידוש הדבר הזה, זה מפני שכל המעשים כולם, כיוון שלצורך המשכן אתה צריך להשתמש בכוח של המעשים, אז הפטנט הזה הוא זה שנתן את הכוח לדבר הזה על ידי עשייה. וזה שנאמר, וכן תעשו, לרבות קדושת המשכן לכל המעשים. וכמו כן העניין לדורות, גם כן. מה זה לדורות? המושג דור. כי הנה דורו של משה רבינו עליו השלום, זה ראינו כבר שבוע שעבר אני חושב, היה הראשית ושורש של בני ישראל. ועל ידי שראשית של בני ישראל נתעלו בנדבות ליבם והמשיכו השכינה ביניהם, נשאר קדושה זו גם לדורות. אז איך הוא אמר כך? ועשו לי הדור הזה. על ידי זה שהדור הזה הגיע למדרגה של עשייה, וכן תעשו לדורות, יכולים גם הדורות הבאים לבוא מכוח העשייה הזאת. מי שיש לו הורים כישרוניים, מוצלחים, שהם עשו חלק מן העבודה בשבילו, אז הוא כמובן הולך בעקבותם. הם עשו בדרג שלהם, והוא ממשיך את זה. כך כזה חינוך הוא קיבל, סגולה כאלה, כישרונות כאלה הוא ירש וכו'. אם דור המדבר, דורו של משה רבינו, מתעצם ועשו לי, ואתה שומע עכשיו מדוע משה רבינו אומר להם ישר כוח גדול, והיה את כל המלאכה אשר עשו, כאשר עשה. למה? אומר, בואי שאי, תדעו לכם, אתם דור היסטורי. אתם מניחים יסודות עם ישראל לא יהיה עצלן. הוא, 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 הוא קיבל את כוח העשייה. אנחנו מכירים את זה בחברות בנות ימינו. ניקח לדוגמה, המייסים מתאסוני, מתאייפן. היפן, מה יש? החרוצים האלה, הם למדו לעשות. אין יפני קטן שהוא עצל. זה, כולם עושים. זה האטמוספירה, זה האווירה, זה ירושה מדורות. ככה המנטליות שעושים. זה בפשטות סוציולוגית. בפשטות רוחנית, הנשמה של כלל ישראל מכוח דורו של משה רבינו, כולם עושים, אבל מה, כולם, מה פשוט כולם עושים? כולם לוקחים מעשים ועושים רקיע. גם אם הם מתעסקים בחיי המעשה, הם מגיעים בסוף למשכן. זאת אומרת, דורו של, וכן תעשו, מכוח ועשו לי מקדש, עשו. הוא מגיע אחר כך לכן לדורות גם כן תעשו. אני חוזר. כמו כעניין לדורות גם כן. כי הנה דורו של משה רבינו היה ראשית ושורש של בני ישראל. ועל ידי שראשית של בני ישראל נתעלו בנדבות ליבם והמשיכו, זאת אומרת, הביאו את השכינה ביניהם, נשאר קדושה זו גם לדורות שיוכלו להמשיך השראת השכינה במעשה ידיהם, בכוח השורש שלהם על ידי הראשית במשכן ובמקדש. גם הפירוש כפשוטו, שבכל עת שיהיה לבני ישראל נדבת הלב, בזה יכולים להתרומם. למה קוראים לזה תרומה? שבכל עת שיהיה להם יכולים להתרומם ולבנות מקדש השם, כאשר היה אחר כך בבניין בית המקדש שהתנדבו בשמחה בזמן דוד המלך, מתכוון לפסוק בדברי הימים, וכמו כן בבית שני בנדבות השרים בעזרה, וכמו כן יש לקוות להשם יתברך בגאולה העתידה, כשיהיה תשוקה בליבות בני ישראל אליו יתברך בנדבת הלב בשמחה, וזה שנאמר וכן תעשו לדורות. דהיינו הסגולה של עשייה לדורות בחפץ פנימי, אבל בפנים, זה היסוד של הכוח, וזה רמוז במילה אחת ברש"י, לדורות. לדורות ללכת בעקבות נדבת הלב.
בפסוק ועשו לי מקדש וכן תעשו, פירוש שצריכים בני ישראל מקודם לתקן בחינת עשייה. אחר כך זוכים, אותה וריאציה אבל בניסוח אחר, אחר כך זוכים לשכון, להשכין הקדוש ברוך הוא בתוכם, כי באמת נשמות בני ישראל למעלה מזאת. בסגולה הרוחנית הם אינטלקטואלים, הם צווארון לבן, הם לא עוסקים בחיי המעשה. אך הקדוש ברוך הוא שלח נשמות בני ישראל לעולם העשייה, שעל ידיהם יהיה נמצא הקדושה בכל העולמות. והוא עצמו עניין מאמר חז"ל, מה אתה מפתח בבראשית, כוח מעשיו. כוח הוא גילה להם, ארץ ישראל כפשוטה. מהי ארץ ישראל? כוח מעשיו. מעשיו של הקדוש ברוך הוא הגיע עד לארץ ישראל שהיא מעשה ידיו. עיקר פירוש, עיקר תכלית בני ישראל למעלה ממעשה בראשית. ורק שהם השלוחים לתקן העשייה. ובמשכן ומקדש נתקיים ממש בפועל כוח מעשיו הגיד. כמו שאמרו חז"ל, יודע היה בצלל להוצרף אותיות שנברא בהם מעשה בראשית. אני לא יודע מה זה צירוף אותיות. אבל מה כתוב פה בחז"ל? שאותו פטנט, אותה נוסחה, צירוף אותיות, מה זה נוסחה? אין פלוס בי, זה נוסחה, זה צירוף אותיות. אותה נוסחה שבהם נבראו שמיים וארץ, מה נברא המשכן? משכן, זה מעשה שמיים וארץ, מיניאטורי. מעשה, זה צירוף אותיות, מה זאת אומרת? מעשה בראשית, אי אפשר לבנות צירוף, זה יסוד אינטלקטואלי, וזה מגיע למעשה. וכך קשר הקדוש ברוך הוא הערות עליונות המיוחדים לבני ישראל, שיתקנו מקודם מעשייה. וזה שאמר, ועשו לי, אחר כך ושכנתי ככל, וכן תעשו. פירש רש"י לדורות. פירוש שהכנת דור דעה, שקיבלו התורה בהר סיני פנים בפנים דיבר, אז הם הרי היו בדרגה של דיבור. לזאת היה בכוחם להעלות העשייה, ועל ידי זה נמצא בכל דור ודור הערות לתקן המעשים. וגם זה אמת. עוד אפשרות, כי וכן תעשו על בית המקדש הראשון, שני אחרון, הכל נעשה בכוח הכנה ראשונה של דור דעה. כיוון שדור דעה של משה גילה את הפטנט של לעשות ועשו, אז כל שלוש המקדשים, הראשון, השני, ושיבנה במהרה, הכל נעשה בכוח הכנה. והקטע האחרון כמובן שבתי, גם פירוש ועשו לי מקדש בימי המעשה, שהרי מלאכות למדנו מהמשכן, ושכנתי הוא בשבת קודש, כי הערה שמתגלה בשבת הוא לפי תיקון ימי המעשה. וכתיב ככל אשר אני מראה תבנית המשכן כן תעשו, פירשנו כי לעולם כן הוא, עושי דברו לשמוע, עושי דברו, מעשייה. איך אפשר לשמוע בכל דברו? בהתאם למעשה. הרי לפי מה שאמרנו, מעשה הוא בדרגה פשוטה. לשמוע זה באינטלקט. וכפי תיקון העשייה, כתבנית אלה הכלים, מתגלה בשבת קודש בחינת משה רבינו, אשר אני מראה אותך וכן תעשו. שהרע מתגלה בשבת קודש, צריכים לקבל מזה, לקדש ימי המעשה שאחר כך. ואז זוכים בשבת השנייה להתגלות מחדש. אז איך הוא פתח? פתח ככה. ועשו, זה ימי המעשה. אם אתה עשית בימי המעשה, אז אתה זוכה למשכן. אחרי שאתה זוכה למשכן לשבת, אתה יכול לצאת לשבוע שאחרי זה, וכן תעשו מכוח המשכן. עשייה לפני זה ועשייה אחרי זה, באמצע המשכן, נמצא שאם אני רואה את המשכן כחופף לשבת, לפני זה ולאחרי זה אפשר לעשות. כי לעולם, ואז זוכים בשבת השנייה להתגלות מחדש, כי לעולם אין הפסק לילה מדרגות, וזה שכתב רש"י וכן תעשו לדורות, ודוק כי כיתרתי באבו שמאין זה כתבתי במקום אחר. טוב, אז אנחנו כמובן לא יכולים למצות את כל הדברים שרמוזים פה, אבל יש פה כמה יסודות שקשורים גם לענייננו וגם לזמננו. אני, בקטע הראשון בתף רשמם, כשהוא מסיים, יש לקוות להשם יתברך, בגאולה העתידה כשיהיה תשוקה בליבות בני ישראל אליו יתברך בנדבת הלב בשמחה. וכן תעשו לדורות, אותה מילה שרש"י אומר לדורות, אז רש"י הניח כאן המפתח לדורות. איך אפשר להשתחרר מכל הלחץ? איך אפשר להיאבק עם כל מה שבא מלפנים ומאחור? וכן תעשו לדורות. מה? ומה היה באותו דור שממנו עושים לדורות? זה אומר נדבת הלב. נדבת הלב היא שגרמה להתרוממות, לתרומה. אז עשייה אחת, ועשו לי מקדש, בתרומה, בתניבת הלב, וכן תעשו לדורות. וכבר הבאנו. הרי נדבת הלב זה אותה התעוררות שמעצם הגדרתה היא פנימית. כבר היא הייתה כפייה כל כך גדולה על מתן תורה. זה אותה גמרה בשבת. והגמרה מקבלת את העובדה הזאת. ואומרת, אפילו אם נקבל את זה, זה היה תקופה מאוד מוגדרת בהיסטוריה. זה היה מאז מתן תורה ועד ראשית בית שני. מכאן מודע רבה לא ראית. יש קושי. אבל המצב הזה השתנה טוטלית. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. היה מתן חדש. וחזל דורשים, כי הנוסחה הזאת שנעשה ונשמע, יש לו מקביל במגילה. במגילה כתוב, קיימו וקיבלו. אותו קושי הגיוני שיש לנעשה ונשמע, איך אפשר לעשות, לעשות, לפני ששומעים, הוא הקושי שיש איך אפשר לקיים לפני שמקבלים. בסדר, אז עכשיו אנחנו לא עוסקים בשט של הקשיים, אבל חז"ל הרגישו, ואמרו שכאן רמוז, הנכונות לקיים, היא הייתה כבר לא בכפייה. כי מי כפה עליהם? הדור קיבלו אבי מאה חשברוש, אומר רש"י, מאהבת הנס. זה מה שהוא רומז פה. בנדבת הלב. ושנכנס הדר מרבים בשמחה, אז כמובן נאמרו כמה וכמה דברים. השנה בכלל יש לנו סיפור אחר. השנה יש, אמרנו, 60 יום ימי שמחה. וזה טעות. כשאומרים משנכנס הדר, אז בדרך כלל, עד מתי מדברים משנכנס הדר? קודם כל נזכרים בראש חודש. אחר כך כבר פורים. אחרי פורים. מי אחרי פורים זוכר שמשכנס הדר? בגמרא לא כתוב שזה נגמר בפורים. בגמרא משמע כל עוד שיש אדר, אז ככל שאדר הוא יותר אדרי, אז הוא יותר יום טוב דיק. זה הולך והולך וגדל. אז זאת אומרת, בחודש הראשון, ביום השישים, זה השיא גדול של השמחה. מן השמיים גלגלו שאנחנו צריכים את זה. כי הרי הגמרא אומרת שיהודי שיש לו עסק עם גוי יגלגל את זה לאדר. כנראה שהדינים שיש לנו עם הגויים האלה לא מספיקים 30 יום. צריכים 60 יום להיאבק איתם. הראיה, המעשה, יש הלכה לא לרדת למצרים, אז הוא יורד למצרים. טיפש לו, מה אתה יורד למצרים? אתה אחד נגד שלושה. גם כן שלושה זה, בכלל זה שלושה זה. אבל... זה דוגמה קלאסית של יהודי שיש לו דין עם גוי. יהודי שעושה מעשי גוי הוא גם כן, אבל בכל אופן יהודי. אז הוא מגלגל. משמע שעם אהבת הנס, משמע שעם היסוד של שמחה, אפשר לחולל דברים מופלאים. זה הרי כתוב פה בנדבת הלב. בהתעוררות, וכן תעשו לדורות. אז זה. למה באמת? מפני שאפשר על ידי הצלילה הפנימית. על ידי זה שאתה מחפש את הדבר התמון ומעובר, מה פירוש עיבור? וזה גנוז. כעצמים בבטן המלאה, אתה בעצמך לא יודע עד כמה זה תמון. וזה כזה תמון שאין לך פטנט, אלא להוציא אותו בדרכים לא קונבנציונליות על ידי אלכוהול. זה הדרך היחידה להוציא את מה שיש שם בפנים. כי זה כל כך עמוק. כי באמת גם עולם העשייה הוא כל כך עמוק. היסודות של העשייה, היסודות של אותה שמחה שדיברנו עליה, אז זה הרי מה שכתוב פה. אתה יכול להיות ברמה של צווארון לבן, אבל אתה מוכח במקדש לעשות ועשו. אז אתה מדבר עם אנשים, אז אני משער לי שאין, על כל פנים, עד כמה שאני מדבר, אין פה אף אחד שלא חושב שצריך לעשות. לעשות פירושו של דבר, לבוא לתפילה, וכל אחד במעגל של העשייה שלו, ולעשות בסדרים, ולעשות בהנהגה שלו. רשימה, אלא מה? כי כשאתה מגיע למעשה, אז הוא נשאר בעולם התיאורטי.
הוא אשר אני מראה אותך. הוא רואה בדמיון איך הוא בא לסדר, והוא רואה בדמיון איך הוא בשיעור, והוא רואה בדמיון איך הוא כותב את השיעור. הוא הכל מראה אותך. יש לו אספקלריה, בין מהירה, בין לא מהירה, בין הוא רואה בחלום. יש כאלה שרואים הרבה דברים בחלום, ובחלומות מתוקים מאוד, כולל אפילו ברגע זה. אפילו את הבדיחה של חלום לא שומע. גם זה נרדמים. למה לא? יש פה כאלה גם כן. אז מיכל וחוימר, ומה עם רמקול נרדמים? במקום שלא אומרים עם רמקול נרדמים. ממש בחלום. כאילו זה פורים אחרי הצהריים, והוא חושש לשיטת הרמב״ם, עד שירדם בשיחותו. אז אחד, בסדר, אז הוא כל אדם הוא נרדם. אבל על זה כבר כתוב, קום, מה לך נרדם? להגיע ליסודות הפנימיים האלה, צריכים במעשה. במעשה על ידי עשייה. והעשייה היא כוללת את כל רשימת, כמובן, כל אחד בה. זה הרימה, השפת אמת הזה עמוק מאוד. עמוק מאוד איך אתה קושר מעשה לתוך מעשה. לא מתכוונים שתישאר רק בעולם עשייה, בוודאי שמתכוונים שאתה תעלה לה. פלוין יחליט שהוא צריך לכתוב את השיעור. הוא צריך לסכם לעצמו. אז כמובן שיש לו בעיה של מעשה לקנות דפדפת. נו, אז אם כל היום הוא יעסוק בדפדפת, אז יהיה משהו מזה. בלי דפדפת, אבל הוא לא יכול לרשום. אבל אם הוא לוקח את הדפדפת, ובדפדפת הזאת הוא רושם, ומקלטת הוא שומע פעם נוספת, זה הרי לך איך הוא עושה מעשים, מה שהוא אומר, ממשיך את המעשים, הוא מעלה אותם, הוא לוקח את כל המעשים הטכניים האלה, ומעלה אותם ליסודות רוחניים, עד לפנימיות של אהבת הנס. עד שהוא מגיע לתוך הפנימיות שאותה אנחנו מחפשים, שאותה אנחנו מבקשים לחשוף. ועם הפנימיות הזאת, לאיזה מדרגות גדולות צריך להגיע? גאולה גם של יחיד. בוודאי, תסתכל מלפנים, תסתכל מאחור, תסתכל... כל תרבות המערב הנוראית הזאת עומדת לבלוע כל אחד. ואם גם הוא לא רוצה, הוא החליט, הוא לא שומע רדיו, הוא לא שומע כלום, אבל הוא נוסע, הרי פעם בחודש הוא נוסע הביתה. אז הוא נוסע באוטובוס, אז מטרטרים לו, ישים התמים באוזניים, שומעים, איפה שאתה נכנס, שומעים. אז אתה צריך, אז אתה שוכח את האני שלך. האני שלך, הוא... זה שצריך להתפרץ, אהבת הנס הפנימית בשמחה, זה במה שנוגע לגאולה הפרטית. הרי היסוד הגדול של השמחה של אדר, שלא נדבר כשזה אדר כפול, זה מסמך גאולה לגאולה, מכיוון שלאחר שמחה כזאת, אז בניסן עתידים להיגאל. ולא חשוב עכשיו איך נפרש בהוראה של ימינו את הניסן העתידים להיגאל, כל ניסן לפי הדרגה שלו, איך אתה יכול עוד שלב אחד. אבל הגאולה זה גם באופן היחידי שלך, מה שנדבר על הכלל, אנחנו לא יודעים, לאן שאתה מסתובב, איזה לחץ, איזה מצבים נוראים, שאפילו אחראים לא ראו לאיזה מערבולת, הם הכניסו את עצמם והכניסו את כלל ישראל בנקודה הזאת. אז צריכים, אז איך אפשר בנדבת הלב? בשמחה פרטית של כל אחד ואחד. והשמחה הפרטית היא על ידי עולם העשייה. העולם העשייה שמקיף את כל 24 שעות שלך. בעשייה משמעותית, בעשייה יצירתית, אפשר להגיע לבניית משכן על ידי עשייה, מפני שהפועל עשו, שכאמור מופיע קרוב ל-200 פעם במשכן, בפעם הראשונה בתנ"ך הוא מופיע ויעש את הרקיע. עם שמחה של אדר, עם שמחה של התבוננות פנימית, אפשר להגיע עד לשיא, לעשות רקיע.